שלום לכם רבותיי, אנחנו היום בי"ח טבת תש"פ. אנחנו רוצים היום לדבר על נושא שהוא בעצם גם שייך מאוד לסדרת השיעורים שלנו שהיו כבר לגבי הנושא של בחירה חופשית, והנושא הוא לגבי בעיה, זאת אומרת בעיה בהבנה לנוכח מקורות שונים, ואנחנו נעשה בזה סדר, לגבי הנושא של זוג ראשון, זיווג ראשון, זיווג שני, איך מתרחשת התופעה הזאת של הזיווג. מת השם אישה לאיש, אנחנו יודעים, אבל בכל זאת יש גם כן מתערבת פה גם כן הבחירה האישית של האדם. אם כן, אנחנו נראה גם בהמשך של המושג זיווג ראשון וזיווג שני, זה לא דבר כל כך פשוט, אלא יש להם כל מיני משמעויות. ובכן, נתחיל בנושא הזה של, קודם כל הנושא של החשיבות הגדולה של חתן וכלה והקושי ביניהם. זה נושא בפני עצמו, אולי ממשיך נדבר על כך, על החשיבות של חתן וכלה, וכדי לברר את מקורה של החשיבות הזו, אנחנו צריכים לברר ראשית את היווצרות הקשר ביניהם, את הנסיבות והיווצרות הקשר, וממתי נוצר הקשר הזה. חז"ל מוסרים לנו במסכת סוטה ב' עמוד א', במסכת סנהדרין כ"ב עמוד א', אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, קשים לזווגם כקריאת ים סוף. ושם מפרש רש"י במסכת סוטה ב' עמוד א', דיבור המתחיל וקשים, שקשה, למי קשה? לפני המקום. לפני המקום זה הקדוש ברוך הוא. ונראה שמקורו של רש"י הוא בספר הזוהר, בחלק השני, דף קופיין עמוד ב', וכן יש לעיין בתנחומה בפרשת כתיסה פרק ה', ובבראשית רבה פרק סמכת עוד ד', ובעיפי תואר שם. שם כתוב כך בזוהר, קשין זיווגן קמי קודשה בריחו כקריאת ים סוף. אז זה כנראה המקור, לפני המקום, קמי הקדוש ברוך הוא, קשה הזיווג לפני הקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים שלא רק הזיווג קשה, אלא גם הגירושין קשים, כמו שמופיע בחז"ל, כמה קשין גירושין, שהרי דוד המלך התירו לו לייחד, ולא התירו לו לגרש. אמר רבי אלעזר, כל המגרש את אשתו ראשונה, אפילו מזבח, מוריד עליו דמעות. כל זה ממסכת סנהדרין, דף כ"ב, עמוד א', שם איפה שמופיע גם הנושא הזה של הזיווג. רבי יוחנן מוכיח את הקושי של הזיווג מהפסוק בתהילים, פרק ס"ח, פסוק ז', אלוקים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות. במסכת סנהדרין יש תוספת והמשך לדברי רבי יוחנן, אשר רבי שלמה לוריה, המרשל, מוחק אותה, וכן היא אינו מופיעה בפירושו של רבינו חננאל על מסכת סנהדרין. התוספת היא, אל תקרי מוציא אסירים, אלא כן מוציא אסורים. אל תקרי בכושרות, אלא בכי ושירות. השאלה הגדולה, שכמובן נשאלת היא, מהו אותו קושי שיש לקדוש ברוך הוא בקריאת ים סוף? עקב כך, שעד כדי כך שזה נקרא שנשתנו מעשה בראשית. במסכת סוטה ב' עמוד א', ורש"י דיבור המתחיל כקריאת ים סוף. התוספות שם, בדיבור המתחיל וקשה, הוא מתייחס לשאלה מה ההבדל בין נס קריאת ים סוף, שדווקא הוא זה שהושווה לקושי הזיווג. יש עוד הרבה דברים מאוד מיוחדים. ובין שאר הניסים שלא הושבו לקושי הזיווג. יש עוד הרבה ניסים. התוספות שם מסביר שהתשובה תמונה בדרשתו של רבי יוחנן, אל תקרי בכושרות אלא בכי ושירות. אותה כן גורס התוספות שם, בניגוד למרשל ורבינו חננאל. כשם שבקריאת ים סוף, באותו נס עצמו, היה בכי ושירות, איך? בכי למצרים ושירה שאמרו ישראל על הים, לישראל שיצילם הקדוש ברוך הוא. כמו כן, פעמים השם, אני מצטט, הורג בעלה של זו ואשתו של זה ומסיעת זה לזה. וזה בזיווג שני כמה אלה. וזה מדובר למושג של זיווג שני. אבל קשה לרדת לעומק דבריו, שהרי כבר בנס הגדול של מכת בכורות שהיה לפני נס קריאת ים סוף, היה גם אותו מצב של בכי למצרים, ומכה זו עצמה הייתה הצלה לעם ישראל, שרק אחרי המכה הזו שחרר פרעה את בני ישראל ממצרים. אם כן, שוב נשאלת השאלה, למה דווקא קריאת ים סוף? מה לא טוב במכת בכורות למשל, שגם שם היה בבכי ושירות. אך נראה לתרץ שבמכת בכורות לא הייתה שירה כמו אחרי קריאת ים סוף. התוספות שמס ורבנו תם מסבירים את הסבירם על פי התוספת שהם גורסים במסכת סנהדרין של בכי ושירות, אך עדיין אין לנו הסבר על פי אותם שיטות שאינם גורסים תוספת זו במסכת סנהדרין, וודאי לא במסכת סוטה בית עמוד א', ששם לא מופיעה, אינה מופיעה כלל תוספת זו בגרסתנו. עוד קשה, ההשוואה לזיווק, כמו שהסבירו זאת התוספות שמס ורבנו תם. למה? כי אין בתיאור שלהם שום מעשה יחיד, שהוא עצמו רע לראשון וטוב לשני. כי אם נאמר שהכוונה היא לנשואים עצמם, שזה בכי ושירות, אי אפשר לומר כן. כי תחושת היגון למי שנהרג ובן זוגו כבר היה בזמן הריגה, ובזמן הנישואין הוא כבר שמח וחייב על פי דין לשמוח. עוד קשה להבין, למי קשה? אם לזוגות המעורבים במיטה, ובניסויים קשה, הרי רש"י וכן הזוהר כותבים שקשה לפני הקדוש ברוך הוא. אפילו אם נאמר שרבנו תם והתוספות שמס אינם סוברים שהקושי הוא להקדוש ברוך הוא, אם כן נצטרך לומר שגם בקריאת ים סוף הקושי היה לעם ישראל, וזה קשה מאוד לומר, שהרי הים, כן, הרי קריאת ים סוף הייתה הצלה הגדולה לעם ישראל. וכפי שאנחנו אומרים בפסח, אילו קרא לנו את הים ולא הבירנו בתוכו בחרבה, דיינו, כן, בדיבור המסכים שם בכמה. ואם נאמר שהקושי הוא לקדוש ברוך הוא, זו ודאי אפשרות המופרכת מעיקרה. כמו שאמר רבי חנינה בן דוסה, במסכת תענית כ"ה עמוד א', מי שאמר לשמן וידלק, יאמר לחומץ וידלק. ולכן גם לכאורה קשה לומר, כן, על מה שפירש רש"י שנסתנו מעשה בראשית. אלא נראה שהוראת המילה קשה מתפרשת במספר משמעויות. מחד, ההוראה הרגילה של קושי ביכולת עצם הביצוע. ומאידך, במובן של קשיים שיש לאדם כאשר הוא עושה פעולה מסוימת ברגשות מעורבים. ולכך הכוונה כאן במובן המושאל כלפי הקדוש ברוך הוא. מצד אחד, מה קושי פה לקדוש ברוך הוא? מצד אחד, השתוקק הקדוש ברוך הוא לעשות לעם ישראל ניסים כדי להצילם. וכאשר הרי צילם, כאשר קרא להם את הים, כן, אנחנו נצטט, ונגלה להם הקדוש ברוך הוא בצילם, והייתה שמחה לפניו, על שצילם, כפי שמופיע בשמות רבה, בפרק כף, עוד י' ברם, מאידך, אין עושים ניסים, אלא אם כן יש התעוררות מלמטה, מצד האדם, להאמין ולפתוח באלוקים, שיכול לעשות הכל כרצונו, להושיע את האדם. והנה פעמים נעשה נס לאדם, אף על פי שהוא נמצא במצב שאין בעל הנס בקיר בניסו. כמו שאומרת הגמורה בנידה, מסכת נידה, דף ל"א עמוד א', ומספיקה התעוררות מסוימת של האדם לחזור בתשובה שלמה ולהאמין ולטוח באלוקיו. אולם, כאשר צריך לעשות נס לעם שלם, נתבע כל העם לגלות אמונה צרופה ואמיתית. ובפרט מעם ישראל, שכבר נוכח בניסים גדולים ועצומים שעברו עליו ביציאת מצרים, כן, זה יכול להיות מקדם עבורו ליכולת להתרומם ולהגיע לאמונה באלוקים ובביטחון בו. ובכל זאת, אני מצטט, אף על פי שכתוב כבר שהאמינו עד שהיו במצרים, שנאמר ויאמן העם, בספר שמות פרק ד' פסוק למד א', חזרו ולא האמינו. להבין את כוחות הנפש שבאדם, שנאמר בתהילים כ"ו פסוק זין, אבותינו במצרים לא השכילו נפלאותיו. זה מביא ומובא במדרש בשמות רבה פרק כ"ג עוד ב', ואומרים להם הנביאים, ציטוט, שכחתם כל הניסים האלו שעשה עמכם הקדוש ברוך הוא, והיה צלמו של מיכה עובר עמכם בים, והנחתם דברי תורה והתקעתם בדברים אחרים? הלו, על השם, תגמלו זאת. אמר רב יהודה בר רבי אליי, תלמידו של רבי עקיבא, מגדול התלמידים שלו, לא דיים שעבר עמהם צלמו של מיכה, אלא שהיו מקישים כלפי מעלה דברים, שנאמר בשמואל ב' פרק ז' פסוק כ' ג', אשר פדית לך ממצרים גויים ואלוהיו, וכן הוא אומר, וכן הוא אומר שם בתהילים פרק כ' פסוק ז', וימרו על ים בים סוף. מהו שתי פעמים? שואל רבי יהודה בר אליי. אלא על הים אמרו שלא היו רוצים לרד, אילולי שבט יהודה שקפץ תחילה וקידש שמו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר שם בקוף י' פסוק א' ב' שמה, בצאת ישראל ממצרים הייתה יהודה לקודשו, ובים סוף מניין שאמרו? אלא כיוון שירדו לתוך הים מלא טיט, שהיה עד עכשיו לח מן המים, והיה בו כמין טיט, שנאמר בחבקוק פרק ג' פסוק ט' ז', דרכת בים סוסיך חומר מים רבים. והיה אומר ראובן לשמעון במצרים, נו, אותו סיפור, מה עשינו? במצרים טיט, עבדנו, היינו שקועים בטיט, ועבדנו, יצרנו לבנים, במצרים בטיט ובים בטיט, במצרים בחומר ובלבנים, ובים חומר מים רבים. אבי, זה מה שנאמר, ויאמרו על ים סוף. על ים בים סוף. עד כדי כך יכול להגיע האדם. עם כל הניסים האדירים, משהו פנומנלי שלא היה בכל תולדות הבריאה, וגם לא נראה שיהיה כמוהו, אלא רק המשיח, לעתיד לבוא. ואחר כל הניסים האלו, אתם גומלים לי בישה, על השם תגמלו זאת, עם נבל ולא חכם. כל זה הקראנו משמות רבה, פרק כ"ד, פסוק א'. המשמעות הזאת של הקושי, אנו רואים גם במאמר חז"ל שבאנו לאל כמה קשים גירושים. היינו, אחרי שמתגרשים ישנה כביכול תחושה קשה לפני הקדוש ברוך הוא, עד שאפילו מזבח מוריד אליו דמעות. וכן אנו רואים זאת במקורות אחרים, כגון קשי גליפת שפתיים, שהוא שקול נגד בריאת העולם, בפסיק תרבתי, פסיק תרבתי בפרק למד ד' עוד ח', וכן קשה עניות בתוך ביתו של האדם יותר מ-50 מכות במסכת בבא בתרא קוף מם זין עמוד א', וכן קשה עניות לאדם יותר מדינה של גיהנום, קשה עניות יותר מכל האיסורים בשמות רבה פרק למד א' אות י' ב'. אם כן, אנחנו רואים את הדבר הזה שיש עוד הרבה דברים כאלה שהם קושי. ניגש כעת לברם כן מהו הקושי בזיווג לפני הקדוש ברוך הוא, הדומה לקושי במובן שראינו של קריאת ים סוף לפני הקדוש ברוך הוא. אך ראשית, אנחנו צריכים לברר האם מדובר בכלל בזיווג ראשון או שני של האדם, וממתי נקבע זיווג זה, ובפרט כיצד נקבע הזיווג בשמיים. ועל כך עונה ריש לקיש במסכת סוטה בית עמוד א', אין מזווגים לו לאדם אישה אלא לפי מעשיו, שנאמר בתהילים קכ"ה פסוק ג', כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים. הוא מסביר שם רש"י, צנועה לצדיק ופרוצה לרשע. ולמה הכוונה של שבט? לא ינוח שבט הרשע. מה זה שבט? מפרש רש"י ממשלת הרשע. הגאון רבי יצחק אייזיק חבר מבית מדרשו של הגר"א, הוא מצביע על ראשי התיבות של שבט על פי דברי חז"ל במסכת יבמות סמ"ך ב' עמוד ב'. הוא מסביר את זה כראשי תיבות. כל השרוי בלא אישה, שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה. ראשי תיבות, שבט. ניגש עכשיו לדבר שנחשב די בעייתי לגבי בירור מושגי זיווג ראשון וזיווג שני, ומהו הקושי שבזיווג שני. עוד פעם, אני נדרשתי לזה כיוון שאני ראיתי שאף אחד לא מדבר על זה בצורה מקיפה כסוגיה. הגמרא במסכת סוטה מקשה כיצד ייתכן שהזיווג נקבע על פי מעשי האיש. והרי, אמר רב יהודה אמר רב, 40 יום קודם יצירת הולד, ובתוספות שם, דיבור המתחיל קודם, נראה לרבי, אומר התוספות לרבי שלי, קודם יצירת הזכר, בין אם לא נולדה נקבה עדיין, ובין אם נולדה. ונראה שהסיבה לכך, כאותו סדר שנבראו אדם וחווה, קודם אדם ואחר כך ברא לו הקדוש ברוך הוא אישה את חווה. על כל פנים, על כל פנים נמשיך את דברי הגמרא ברבי יהודה אמר רב, 40 יום קודם יצירת הולד. בת כל יוצאת ואומרת, בת פלוני לפלוני, בית פלוני לפלוני, שדה פלוני לפלוני. כן. עד עכשיו המקור הזה די ידוע. את הקשר בין אישה, בית ושדה, מה הקשר? בית, אישה, שדה, מה האישה עושה בתוך הבית והשדה? זה ניתן למצוא בדברי רבי יוסי, במסכת שבת קוף י"ח עמוד ב' ובמסכת גיטין דף נון ב' עמוד א', מימי לא קריתי לאשתי אשתי ולשורי שורי, אלא לאשתי ביתי. מסביר רש"י שכל צורכי הבית על ידה נעשים ועיקר הבית, ולשורי שדי רש"י, וכן שורי כראש של שדה. כן, אנחנו רואים את הקשר בין שדה בית כמובן מושאל ביניהם. אם כן קשה, הרי לפני יצירתם, כי אני מצטט, שאין נודע ראשו וזכותו, מחזין הזיווגו. אז מה פירוש לפי מאסף? לא מחזין, לפני, כשעוד לא ידוע. זה הכל אנחנו אמרנו בהתחלה, זה מאוד קשור לנושא של הבחירה. הבחירה מול הידיעה האלוקית. שאין נודע ראשו וזכותו, מחזין את זוגו. אם תובר הכל גלוי לפניו, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, כמו שאמר במסכת נידת את זין עמוד ב', מלאך הממונה על ההיריון נוטל טיפה ומביאה לפני המקום ואומר לפניו, טיפה זו מה תהיה עליה, גיבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר או עני, אבל צדיק ורשע לא כאמר. למה? דין בידי שמיים. כן. זה במסכת סוטה ב' עמוד א'. המהרש"ל ותוספות הראש שם מפרטים יותר ואומרים שאף על פי שהשם יודע אם יהיה רשע או צדיק, השם מנהיג את העולם כך שרק מאסף של האדם בזמן עשייתם קובעים את ההנהגה האלוקית אמו, או מאסף בעבר, אך בכל מקרה לא מאסף בעתיד, כדי שלא ייתה אדם לומר גזרה היא מלפניו הטוב והרע. זאת הפרוטסטנטית הדטרמיניזם, שלא יאמר אין בחירה, הכל כבר מראש נקבע. מתרצת הגמרא לא קשיא, אבא זיווג ראשון, שמה זה רש"י לפי המזל, אז נקבע 40 יום לפני יצירת הולד, ואבא זיווג שני, שזה רש"י לפי מאסף, קשה לזווגן לפי שינה בת זוגו. זה קושי מסוים, שלפי מאסף, אם הוא מתעלה, משתנה לו הזיווג שהוכרז עליו בת כל 40 יום לפני יצירת הולד. ואותו דבר גם כן אם חלילה הוא יורד מהמדרגה שלו, או נהיה רשע, גם כן משנים לו את הזיווג, לפי מאסף. ויש להבין לכאורה, היה צריך להיות הפוך, שדווקא הזיווג הראשון צריך להיות קשה, שהרי ייתכן שהוא יהיה צדיק, ואשתו פרוצה, והוא יתחתן איתה רק משום מזלו, ויקבל אישה שאינה מגיעה לו, וינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים. נראה לתרץ שני תירוצים. האיש והאישה הינם בריאה אחדותית, וכל אדם שאין לו אישה, אינו נקרא אדם, שנאמר בבראשית פרק ה' פסוק ב', זכר ונקבה אברהם, ובהמשך, ויקרא את שמם אדם. זה מופיע מה שאמרנו עכשיו במסכת יבמות, סמך ג' עמוד א'. וכאשר האדם ניסה, בזיווג השני, דומה הדבר לאדם שלכאורה שמשתילים לו איברים חיוניים מלאכותיים, ואף שהאדם ממשיך לתפקד, מכל מקום התפקוד קשה ואינו טבעי. כך קשה הדבר לפני הקדוש ברוך הוא, זיווג זה, שאינו על פי הסדר שברא את העולם. אם כן, מצד אחד רוצה הקדוש ברוך הוא לשלם לאיש כפי צדקו, או כפי רשעו. וגם יש כאן סיבות טובות להתאמה ביניהם, מבחינת רמתם המוסרית. אך מעידה חסרה ההתאמה מבחינות בסיסיות אחרות, של מידות ותכונות, שזה המזל שנקבע שהוא חס 40 יום לפני יצירת הולד. תירוץ שני, אפשר לומר, אדם נושא אישה שנייה, או משום שגירש את אשתו הראשונה, או משום שהתאלמן. אם גירש את אשתו הראשונה, ראינו שאפילו מזבח, בויד אליו זמרות וקשין גירושין. אם נתאלמן, הרי כל אדם שמתה אשתו בימיו, עולם חושך בעדו. כפי שמופיע מסירת סנהדרין, כ"ב עמוד ב'. ולשון זה של עולם חושך בעדו, משמעותו שנישואים השניים אינם גורמים לו להסרת החושך ולהתחלת חיים חדשים, שהם רק אור, אלא פעם אור ופעם חושך. כפי שאומרת הגמרא במסכת עבודה זרה ח' עמוד א', על האדם הראשון, שכיוון ששקע עליו חמה, אמר אוי לי שבשביל ששרחתי עולם חשוך בעדי. וכן כל אדם שמתה אשתו ראשונה, כאילו חרב בית המקדש בימיו, במסכת, שם במסכת סנהדרין. ורבי בן חנה אומר שפסיעותיו מתקצרות, ורבי אבאו אומר הצטון נופלת, ואין אדם מוצא קורת רוח אלו משתו ראשונה, ואינה קורתת ברית אלא למי שעשה הכלי, ולכל יש תמורה חוץ מאשת נעורים. אומנם ישנם מצבים בהם מתחתן האדם עם אישה שנייה, לא משום שהוא מתאמן לא מתגרש, כן, הוא יכול גם אישה שנייה, אך מצבים אלו אינם שכיחים, ולכן אין הגמרא מדברת במצבים חריקים. כי למה? כי הם זיכרונם לברכה, וגם התורה השלמה לעולם יבחרו ברוב. כן, בספר החינוך מצווה למד א'. וכן אומר הרמב"ן בהקדמה שלו לתורה, כי התורה תדבר ברוב. וזה כלל יסוד מוצק, שאנחנו רואים כל הזמן בחז"ל או בתורה, אומרים דבר מסוים, רק רגע, אבל יש כזה מקרה, יש כזה מקרה. לא יודעים את הכלל היסודי שהתורה, וגם הם, יכולים לברכה, דיברו תמיד ברוב. אם כן, כן נראה ממשמעות הסוגיה כאן, מהתוסות שמס, כאן בסרט סוטה, שאין מדובר באישה, בנישואים של אישה שנייה על פני אשתו הראשונה, כשהוא עדיין נשוי לה. לכן לא מדברים בכלל על המקרים החריגים האלה. בגרסת השס שלפנינו, בכל המקומות, מה פרוש בכל המקומות? מסכת מועד קטן י' ח' עמוד ב', מסכת סודה ב' עמוד א', ומסכת סנהדרין כ' ב' עמוד א', מובא 40 יום קודם יצירת הוולד, בת כל יוצאת דומרת בת פלוני לפלוני. בגרסת התוספות ראש, שם, מופיע במסכת מועד קטן י' ח' עמוד ב', דיבו מתחיל אשת, שם מופיע, אף על פי שבת קול יוצאת, מועלת תפילה לעשות זכר או נקבה. כדאמרינה מברכות סמך עמוד א', מם יום של יצירת הוולד, התפלל האדם שתלד אשתו זכר. ואפילו זיווג ראשון מתחלף בתפילה. כדאמרינה בפרק בתרא, כמו שאמרים בפרק האחרון מסכת מועד קטן, שמה יקדמנו אחר ברחמים. סוף ציטוט. אם כן, רואים אנו שזיווג ראשון הוא הזיווג שהוכרז עליו על ידי בת כל 40 יום בטרם יצירת הוולד. ואילו בתוך 40 יום של יצירתו על ידי תפילה, יכול הזיווג הראשון להתחלף. והוולד יהיה לו זיווג שני עתידי. התוספות. במסכת סוטה דיבור המתחיל א', ובמסכת מועד קטן דף י"ח עמוד ב', דיבור המתחיל ומי. הוא מקשה גם על קושיית הגמרא והתירוץ שלה במסכת מועד קטן י"ח עמוד ב'. שמואל אומר שם, הוא מותר להרס אישה בחולו של מועד, שמא יקדמנו אחר. הוא מקשה הגמרא, כיצד ייתכן שמישהו אחר יקדמנו, והרי זיווקו כבר נקבע 40 יום לפני יצירתו, מתרץ את הגמרא שם יקדמנו אחר ברחמים, בתפילתו. וזיווקו הראשון שהוכרז עליו לפני יצירתו, יקבל אדם אחר שיתפלל לזיווג יותר טוב ממה שנקבע לו. ואותו אדם שיתפלל יענה על ידי הקדוש ברוך הוא, והוא יקבל את הזיווג הזה. ואילו אותו אדם שרצה כבר להרס, יקבל זיווג אחר, זיווג שני, יותר מאוחר. ומקשה שם התוספות, מדוע אין הגמרא מתרצת, כמו שהגמרא מתרצת על קושייה דומה. מדוע אומר יש לקיש שהם זווגים לו אישה לפי מעשיו, וכבר נקבע לו זיווגו לפני יצירתו, מתרצת הגמרא, אבי זיווג ראשון, אבי זיווג שני, כן, מסרת סוטה בית עמוד א', ומסרת סנהדרין, כב בית עמוד ב'. התוספות אינו מתרצת את קושייתו. ואילו התוספות, במסכת סנהדרין, דווקא בית עמוד א', דיבור המתחיל 40, אינו מקשה בכלל את הקושייה הזו, אך בפירושו מסתבר, כפי שראינו לאל, שהזיווג הראשון והשני אינו מתרחש בהכרח בחיי האיש, אלא גם ייתכן לפני יצירתו. על פי הפירוש הזה, ממילא, אין מקום לקושיית התוספות במסכתות האחרות הקטנות, במסכת מועד קטן, במסכת סוטה. כיוון שניתן לומר שהתירוץ שמה יקדמנו אחר ברחמים, מתלכד עם התירוץ אבא זיווג ראשון, אבא זיווג שני. מה הפירוש? היינו. שמה יקדמנו אחר ברחמים, הכוונה גם לפי מעשיו, שעל ידי מעשה תפילתו ישתנה זיווגו. ועוד בטרם שינסה פעם ראשונה, ישתנה זיווגו ויקבל זיווג שני. אם כן, זיווג שני לא תחלילת בהמשך גם כן, שמה המשמעות עוד יותר המורחבת של זיווג שני. אם כן, זה לא מה שכולם מבינים, זיווג ראשון, זיווג שני, זה הזיווג הראשון, זה מישהו מתחתן איתו פעם ראשונה, וזיווג שני זה מי שמתחתן איתו פעם שנייה. הזיווג השני יכול להתרחש תוך מספר ימים אפילו. כן? אם כן, ואומנם, אין כאן סתירה בין התוספות במסכת סנהדרין, התוספות במסכת סוטה ומסכת מועד קטן. כיוון שמדובר בשלושה בתי מדרש של בעלי התוספות שונים. אז לכן זה לא שהתוספות סותר את עצמו, כפי שבפעמים אנחנו רושים שהתוספות זה מארג אחד. כידוע שהרי מסכת סנהדרין, השייך למסכת הגדולות, שייך לבית מדרשו שבא לתוספות רבי אליעזר מתוך, כפי שכותב הים של שלמה, על מסכת יבמות, פרק ד' סימן ל"ד. ואילו מסכת מועד קטן ומסכת סוטה שייכות למסכת הקטנות, המשתייכות לבתי מדרש של בעלי תוספותים אחרים. למשל, התוספות של מסכת מועד קטן, זה בכלל מרבי שמואל, נכד רבי יצחק הזקן מבעלי התוספות. והתוספות מסכת סוטה הוא מרבי שמואל מעברה, רבו של בעל תוספות צ'אנס. והתוספות על מסכתות הגדולות, הלכה כמותם ומיקר, כפי שכבר דיברנו על זה, בעבר מול בעלי התוספות של המסכתות הקטנות, כפי שכותבים גם הים של שלמה, המהרש"ל, רבי שלמה לוריא, בחיבור הים שלמה שם, וגם יד מלאכי בכללי התוספות סימן כף ב', וגם הברכי יוסף, מרן הרב החידה אור החיים סימן כפי. כעת נדבר, נרחיב עוד יותר את העירייה של המושג, זיווג ראשון וזיווג שני, ונראה עד כמה הדברים מורכבים וכמה משמעויות יש למושג זיווג ראשון וזיווג שני. גלגול נשמות בחז"ל ובמשנתם של הגאונים הראשונים, שם נראה דברים מעניינים. אנחנו רואים שעל פי התוספות במסכת סנהדרין, ועל פי התוספות ראש, זוג ראשון ייתכן שיתרחש עוד לפני הזיווג הראשון בפועל. וממילא ניתן על פי ההבנה זו לראות במושג זוג ראשון משמעויות רחבות יותר. ניתן לומר שעל פי התוספות והתוספות ראש, שזיווג הראשון היה בגלגול הראשון, והזיווג השני, הכוונה מיד בתחילת 40 יום לפני יצירת הולד, בגלגול השני. זה הזיווג השני. הכוונה לגלגול השני והעכשווי, כפי שכותב בספר הזוהר, בפרשת ואיגש, חלק א', עמוד ר' ז', דף ר' ז', עמוד ב', וגם הוא כותב את זה גם בפרשת תרומה, בדף קופתת עמוד ב'. ואף שהיו שלעיזו על התוספות ראש שלא האמין בגלגול נשמות, יש לראות בקביעה זו קביעה בלתי שקולה ומופרכת, כיוון שהראש עונה בתשובה לבנו, התשובה מופיעה בשו"ת הראש, תשובות נוספות, תשובה עין, במכון ירושלים תשנ"ד, וכן באור השם של רבי יחזקאל בן אבן קרשקש. על כל פעמים הוא עונה תשובה לבנו על שורה של ראיות שכלתניות התומכות בהוכחה לקיום גלגול נשמות, שראיות אלו אינן מבוססות, כי הראיה היחידה והמוצקת לקיום גלגול נשמות היא קבלה של חז"ל. וזה משליך גם לתקופתנו, שהנצרות הפרוטסטנטית עם המנזר שלה, האקדמיה, כיוון שהמבנה החשיבה של הנצרות הפרוטסטנטית אחד מהראשים, מהדברים היותר בסיסיים של בני החשיבה, זה הרציות והחומריות, זה רק מה שרואים בעיניים ומה שחשים ביד ובחושים. דבר שהופרך כבר לחלוטין על ידי פיזיקת הקוונטים לפני כמעט 120 שנה, אבל פה זה גטו, כולם שבויים בידי הקט של האקדמיה הישראלית, שיטילה וטו, טאבו, על הנושא הזה, שאסור לדבר על זה, כדי שחד וחלילה אנשים לא יתגיירו, יהוד ונוצרים לא יתגיירו והפכו ליהודים, היינו חרדים. אז אותו דבר, אנחנו, מה שהראש פה קובע יסוד היסודות, כל אלה שבאים לתמוך ולעזור כביכול, כן, למסורת של עם היהודי על ידי ראיות מוחשיות, כמו גם באקדמיה יש כאלה, שאלה שהם קיצונים הרבה יותר בנושא של הארציות והחומריות, והפכו את התנ"ך למשהו של סיפור, הם קוראים לאותם אלה בריאתנים, שהם אוונגליסטים או כאלה שמאמינים עדיין כמו הנצרות הפרוטסטנטית בתחילתה, בתנ"ך כדבר אותנטי, אז שאלוקים נתן את התורה וכולי, אז הם מנסים להוכיח על ידי הוכחות מוחשיות, שהיה קריאת ים סוף למשל, על ידי כך שהם עושים סרט, שהם חוללים באיזה מקום שם בים סוף, והם עושים שם מרכבות. תודה רבה על העזרה הזאת, זה לא עזרה, זה בדיוק הפוך. אין יותר יסוד מוצק מהמסורת, מה שקיבלנו מסיני בתורה שבעל פה. לא צריכים ראיות, הפוך, הראיות האלה מפריחות את היסוד של המסורת מבד סיני. כי אם צריכים קביים, סימן שהמסורת הזאת צולעת. ככה שכל הוכחות האלה אסור שישמעו, וגם יש גם כן ארגונים שמחזרים בתשובה, לא אחראים או לא קולטים את זה, ומביאים את זה לכאלה יהודו נוצרים, לראות להם, הנה אתם רואים שזה ראיה. ואותם חוזרים בתשובה, חוזרים בתשובה, בגלל שהם חושבים, הנה יש ראיות, הם בעצם נשארים נוצרים פרוטסטנטים. כי עדיין כשהם מתחילים לקיים מצוות, היסוד של המסורת שבעל פה נשארת מעוערת אצלם. אותו דבר אומר הראש, לא רק זה, גם הם ניסיון להביא ראיות, למשל הנושא של גלגול נשמות, על ידי ראיות שכלתניות, גם זה פוגע ביסוד המסורת של התורה שבעל פה. בפרט, אני חייב לא מדברים על זה שכל השכל הוא שכל מוגבל, תפיסה אנושית, גרומה וחסרה. אבל עצם זה שמביאים ראיות גם שכלתניות, גם זה פוגע ביסוד של המסורת. שהמסורת הבעל פה שקיבלנו מיליוני בני אדם דור אחרי דור, שאף אחד לא קם במשך כל אלפי השנים להגיד, לא, אנחנו קיבלנו אחרת, זה עצמו פוגע בדבר. לכן גם ראיות שכלתניות אינן מקובלות. ולכן יש כאלה יהודו נוצרים שניסו לראות, הנה, אומר הראש שהפי ראיות שכלתניות זה לא ראיה לגלגול, לכן הוא לא בא מגלגול. הפוך על הפוך. הראש אומר שהראיות השכלתניות הן פגיעה בעצם במסורת של התורה שבעל פה ובכתב, שניתן לנו מסיני. כן, לכן הוא מסיים את תשובתו. לכן אם קבלה נקבל, אם יש לנו קבלה מסיני, אז נקבל. כי אין טעם מספיק. ברגע שאתה נכנס לפלפולים, ראיות שכלתניות, אף פעם אתה לא תצא מזה בצורה שלמה. תמיד אתה תישאר בספקנות. בכך למעשה, מצטרף הראש לקביעת הרס"ג בספרו אמונות ודעות, במאמר השישי פרק ח'. נמשיך ונעיר עוד שכן באור השם לרבי חסדאי בלקרשקש, בפרק ד' ועוד ז', הוא כותב, דלתי החקירה ננעלות בו, ואם קבלה נקבל בסבר פנים יפות. אולם אברבנאל, המתייחס בהרחבה לנושא הזה, בפירושו לתורה, בדברים, פרק כ"ה, פסוק ה', בעמוד ר' למד א', עד עמוד ר' למד ד', הוא כותב, ציטוט, שדעת הגלגול אינו בטל מפאת עצמו. ואומנם חיובו וצדקו אינו אצלם מפת המופת, כי אם בקבלת אבותינו הקדושים. אז אומר א', מה היסוד הוא המסורת של אבותינו הקדושים, דור אחרי דור מיליוני בני אדם במשך אלפי שנים ממתן תורה. זה אין יותר יסוד מוצק מזה. אבל הוא אומר, גם אם נדבר על העניין הזה של חיובו וצדקו מפת המופת, גם כן אפשר להוכיח את זה בצורה נחרצת. אבל שוב ראינו הראש, וגם ראינו חסדאי בלקרשקש, לא רוצים בכלל להיכנס לזה, כי זה עצמו, ההוכחות כביכול, הופכות להיות להפרחות. וזה עצמו טעם היבום. סוף ציטוט. לדעתו, גם הרמב"ן רומז על הגלגול בבראשית, בפירושו לספר בראשית, למד ח' פסוק ט'. וכן יש, ניתן לעיין בספר נשמת חיים, בשער ד' מפרקים ו' עד כ' ג' לרבי מנשה בן ישראל, שבירר נושא זה מכל צדדיו, והביא ראיות לכך מעוד ראשונים, ומחזל, ומחכמי כל האומות, וכן מובא ברקנתי על התורה, דף סמך ו' עמוד א', שיש גלגולים גם בבעלי חיים, וכתב שם בלבוש אבן יקרת של רבי מרדכי יופה, בעל הלבושים, אחד משתי גדולי תלמידיו של הרמ"א, שכן מובא בספר התמונה, עמוד צדיק ט', ובתיקוני זוהר, תיקון עין, קלמד ג', עמוד א', וביאר שם בארוכה את סיבות הגלגול, והביא גם מדברי הרשב"א, רבי שלמה בן אדרת, וכדאי לעיין גם כן מה שהוא כתב שם בדף קי"ב עמוד א', לגבי המחלוקת עם סוד העיבור, הוא שונה או שווה למושג סוד הגלגול, שמתעברת באדם נשמה, כמו שאמר משה רבינו, שהתעברה בו גם נשמת אבן. וברקנתי שם, בקי"א עמוד ב', מובא על הגלגול, גם מיונתן בן עוזיאל, על ספר ישעיהו פרק כ"ב פסוק י"א, ומפרק ס"ה פסוק ו', וכן מספר היכלות, בית המדרש חלק ג' פרק ד', ובספר הבאיר, עוד קצ"ד ד' עד אי. ובכן, זה מה שאומר, אמר הראש, שאי אפשר להוכיח בראיות שכלתניות את קיומו של גלגול הנשמות. והרס"ג, כידוע, כתב את ספרו בעיקר על בסיס השכלתנות, רק כדי להילחם בקראים שבזמנו, על פי שיטתם, ולא על פי הקבלה שקיבלנו בהר סיני. וכאשר היו הדברים שאי אפשר להוכיח בצורה שכלתנית, כפי שהסביר הרמב״ם בעניין חידוש העולם או קדמותו במורה נבוכים, חלק שני, פרק כ"ב, אך זה היה מפורסם בתורת הנגלה, ציינו את עמידת הדבר מצד קבלת הנביאים. אלא אם כן היה מפורסם רק על פי תורת הסוד, כגלגול נשמות, שאז לא תרחו לציין זאת, משום שכידוע לא רוצה להיכנס בספריהם לתורת הסוד, אלא רק רמזו על כך בספריהם. ולכן כתב המאירי, בהקדמה שלו למסכת אבות, עמוד י"ג, שבאמונות ודעות של רס"ג הובאו מקצת דברים נגד מה שקיבלנו, ולכן אין לסמוך לחלוטין על הספר הזה, כי הוא נלחם נגד הקראים, והרבה פעמים הוא דיבר לשיטתם. נעבור כעת למושג של זיווג שני. מובנו יכול להיות גם שלישי או רביעי. ניתן להכיב את מושג זוג השני עוד יותר, ולומר שלאו דווקא הכוונה לשני ממש, אלא ליותר מזיווג אחד. שהרי לא רק החתן יכול להתפלל שישתנה זיווגו, שהוכרזה על ידי הבת קול, אלא גם אביו של הבן יכול להתפלל עד 40 יום לצירת טבלת שתשתנה מנקבה לזכר. כפי שמופיע מסכת ברכות דף סמך עמוד א', אם כן ייתכן מצב בו נקבע זיווג 40 יום לפני יצירת הולד, בת פלוני לפלוני, ואותה בת, כאשר תהיה בתוך 40 יום לפני יצירתה, יתפלל אביה עליה שיולד לו זכר, והשם יענה לבקשתו, ואז יוכרז שוב על הזכר של בת פלוני אחרת. לאחר מכן, כשיוולד הילד ויגדל ושוב יתפלל, הזכר על עצמו, השם ישנה עוד פעם את בת זוגו וידווג לו זיווג יותר טוב. אם כן יוצא איפה שעוד לפני שהוא התחתן בפועל והוכרז עליו בשמיים כבר שלושה זיווגים. ואם הוא יתפלל שוב ויעלה במדרגתו, ישתנה שוב זיווגו וכן הלאה. וכל זה נקרא במכלול תחת הכותרת של זיווג שני. בתלמוד הירושלמי, מסרת ברכות פרק ט', סוף הלכה ג', אנו רואים שתפילת האב יכולה להועיל להפוך נקבה לזכר, לא רק בתוך ה-40 יום ליצירתה, אלא מופיע שמה, אמר רב יהודה בן פזי, אף היושבת על המשבר יכולה להשתנות על שם הנה כחומר ביד היוצר. זה שבור לעשות כל דבר, כל דבר. מי שאמר לשמן וידלק, יאמר לחומץ וידלק. כן, כחומר ביד היוצר. כן, על פי הפסוק בירמיהו, פרק י"ח, פסוק ו', רבי בן בשם דבית ינאי, עיקור עיבור, עיקר העיבור של דינו בכלל זכר היה. מאחר שהתפללה רחל, נעשתה נקבה, עד ההוא, מה שכתוב, ואחר ילדה בת, ותקרא את שמה דינה, שם בראשית פרק למד פסוק א'. מאחר שנתפללה רחל נעשית נקבה, הוא מפרש הפני מוישה על הירושלמי שם שהבאנו מקודם בסרט ברכות פרק ת' סוף הלכה ג', כלומר עד הקטני מה שכתוב הייתה אשתו מעוברת ואמר יהי רצון שתלד נקבה, הרי זאת תפילת שווא דווקא ביושבת על המשבר. קודם לכן אצלי לפני כן הוא יכול להתפלל, וכל זמן שינה יושבת על המשבר עדיין יכול להשתנות אפילו מזכר ונקבה. המראה פנים על ירושלמי משם מרחיב עוד יותר וכותב, אני מצטט, וכן הוא מפרש בבראשית רבה ובתרגום יונתן בפסוק ואחר ילדה בת, וכן מתחיל במה שיסד הקליר אליעזר הקליר ביוצר הראשון של ראש השנה, ובר לאמיר בבטן אחרת, ולפי זה יקלה מימר, לכן לפי זה אפשר לומר שהיינו גם נמי דמשני, גם משהו מטרס שם בשינוי הקמה בתירוץ הראשון, אין מזכירים מעשה ניסים, רצונו לומר שלאו הוא כמשמעות זה פשטה דשינויה. זה לא כמו המשמעות הפשוטה של התירוץ. דשני תפילת לאה, מתפילת לאה אל תביאו ראיה, שנעשה נס שנסתנה אבלת. אלא דאחי כאמר, דשני אתם, שם זה שונה, שלא נשתנה כלל. אלא שהנס, שנס אחר נעשה על ידי תפילתה, שנהפכו הוולדות במעין שלהם, ולעולם, שמרת שמאי שלה עבר למאי האחר. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את הכל. ולעולם אין התפילה גורמת לשינוי הוולד, וזה דווקא אם אמרינן שתפילת לאה גרמה לנס. אבל לשיטתה של כאן, ושבבראשית רבה, שתפילת רחל, אחר שכבר נולד יוסף גרמה לנס, על כוכך, לא היה חילוף הוולדות, כי אם שדינה נשתנית מזכר לנקבה, ובחיבורי פני המנורה בנר הרביעי בחילוק א', הרחתי הרבה בזה ובעין הזיווק ואין כאן מקומו. אז אם אנחנו היינו נכנסים שם לחיבור הזה, היינו מביאים עוד איזה כמות גדולה של בירור הנושאים, לכן אנחנו רק מפנים מי שרוצה לראות. על פי המקור הזה בתלמוד הירושלמי ניתן להבין מדוע נאמר, מדוע אמר פרעה, מדוע אמר פרעה בספר שמות פרק א' פסוק ט' ז' למילדות, כן, למילדות, וראיתן על האבניים אם בנו ועמיתן אותו, ואם באתו היא תחיון. ובתרגומים שם, תרגום אונקלוס, ואם אותם בנוזיאל על פסוק זה, הם מתרגמים אבניים מדברה, היינו משבר. ולכאורה יכל פרעה לומר למילדות לבדוק יום או יומיים לפני כן עם מינו של הוולד, את מינו של הוולד ואז להורגו. אם הוא בן, ולא להסתכן בגילוי מעשה הם כל כך סמוך ללידה. אך על פי התלמוד הירושלמי מובן הדבר. פרעה היה מודע לכל הניסים שנעשו לעם ישראל במצרים, כפי שמובא בתחילת שמות רבה. הוא ידע שעד ישיבתה של היולדת על המשבר, גם אם יזהו את מינו של הוולד ויקבע שהיא נקבה, שהוא נקבה, עדיין יכול להשתנות לזכר. לכן אמר למילדות לחכות עד ישיבתן של היולדות על המשבר. אשר מאז, כפי שהסביר הפני מוישה, גם על ידי תפילה אין מינו של הוולד יכול להשתנות. ועל כך נולו המילדות, שהילדות מתפללות גם על הלידה עצמה, שלא יצטרכו לעזרת המילדות. ואכן הן יולדות לבד, כדי שלא יתפסו את בניהם וישליחו אותם ליור. אז התחלנו לדבר פה על נושא הזה שיושבת על המשבר. גם זה לא פשוט, מובנו וזמנו. מתי זה מדובר? הזמן שיושבת על המשבר תלוי במושגים של פתיחת קבר ושוטטת דם. כאשר מושגים אלו עצמם שנויים במחלוקת שמקורה היא כבר בגמרא במסכת שבת קכ"ט עמוד א', ממתי פתיחת הקבר? אביי אמר משעה שתשב על המשבר. רב הונא בדרי אמר משעה שאדם שוטט ויורד, ואמרי להם משעה שחברותיה נושאות אותה. כן, ויש לציין שבמסכת תועלות פרק ז' משנה ד', שם כתוב מקשה לילד אמר רב יהודה ממתי בזמן שהיא ניטלת בגפיה. הרש שם מסביר וצריך ליישב משנתנו, והמורה יחרין לי, זה כבר שיעתה, אביי אמר, משעה שתשב על המשבר. אוקיי, נמשיך הלאה. משעה שחברותיה נושאות אותה. עד מתי פתיחת הקבר? אמר אביי, 3 ימים. רבא אמר, משמר די רב יהודה, 7. ואמרי לי, 30. זאת אומרת, הכל מדובר, לכל הדברים האלה יש מצבים כאלה. אבל מדובר למחנה הלכתית, ושוב, לא לשכוח, אנחנו מדברים כי הם ידברו ברוב. איך ההלכה צריכה להיקבע לכל עם ישראל בנושא הזה? אז זה לא מחלוקת במציאות שכפי שאנשים שוטים יכולים לחשוב. כי ודאי כל אחד מהחולקים יודע שיש גם כן מצבים כאלה. גם לגבי המועד של שוטטת דם, קיימת מחלוקת בראשונים. ניתן לראות את זה בסדרי טהרה, בקוף צדיק ד' עוד כפי, בקרייטיה פלייטיה של יונתן אייבשיץ, קוף צדיק ד' א', בשו"ת חתם סופר, קוף צדיק ד' עוד ע"ט, ובשו"ת תשובה מהווה חלק א' סעיף קוף י"ד וקוף ט"ז. על כל הבירור המחלוקות האלה בראשונים. לפי רבנו חננאל והריף, עיתויו של יושבת על המשבר הוא לפני השלב. זאת אומרת, עוד פעם, שמתי שוטטת דם התכוונו. שוטטת דם, לפי רבנו חננאל והריף, עיתויו עוד לפני השלב שיושבת על המשבר. לגבי דעת הרמב״ם עצמו, קיימת גם מחלוקת בראשונים. מה דעתו? יש סוברים שאין דעתו כמו רבינו חנן אל וריף, ששוטט את דם זה לפני יושב במשבר. אך הרוב בראשונים סוברים שהוא אינו חולק עליהם, על רבינו חנן וריף, וסובר שעיתויו של שוטט את דם, עיתויה של המצב של שוטט את דם, הוא לפני השלב שיושב במשבר. האחרונים, כבר הקראנו פה שורה של גדולי האחרונים, הסתפקו מהי הגדרה של פתיחת קבר. הפתחי תשובה, בשולחן ערוך יורד דעה, סימן קוף צדיק ד' סעיף קטן ח', הוא כותב בשם נחלת שבעה, שמושג יושבת על המשבר זהה למושג פתיחת הקבר, וזה נחשב כשוטט את דם. עכשיו האחרונים, כפי שהזכרנו מקודם, עוד את החיבורים שלהם, סוברים שרק לעניין שבת, בשביל פיקוח נפש, נחשב הדבר שיצא דם. אך עקרונית אינו מוכח שיצא דם משנפתח הקבר. ובכל יולדת חשש פתיחת הקבר ומשעה שינה יכולה ללכת וחברותיה נושאות אותה באגפיה. היינו בזרועותיה. כדברי הסדרי טהרה שם. אז עד לפה הנושא הזה שיושבת על המשבר, שזה בכלל לא פשוט, ושנוי בהרבה מחלוקות. האם הבת קול יוצאת פעם אחת? אנחנו יודעים פעם אחת. מיום לפני יצירת הוולד. האם באמת כך? האם בת קול יוצאת פעם אחת מיום לפני יצירת הוולד, וזהו זה, או אולי בכל יום? אומרים בת קול יוצאת 40 יום, אז יכול רק פעם אחת 40 יום לפני יצירת הוולד. אנחנו ראינו לאל שהגמרא במסרת סוטה בית עמוד א' ובסנהדרין, מסרת סנהדרין כבית עמוד א', אומרת ש-40 יום לפני יצירת הוולד יוצאת הבת קול ומכריזה בת פלוני לפלוני. אך מאידך אומרת הגמרא במסכת מועד קטן י"ח עמוד ב', שהבת קול יוצאת כל יום, כל יום, ומכריזה בת פלוני מפלוני. האם מדובר בסתירה בין המדרשים? א', ודאי שאין כאן בכלל מחלוקת, אלא להפך. מדרשים אלו משלימים זה את זה. מחד, ודאי שהבת קול יוצאת 40 יום לפני יצירת הוולד. אך מאידך אין כוונת בגמרא במסכת מועד קטן לומר שעל אותו ולד יוצאת אותה בת קול ומכריזת עליו יום יום. אלא כדי להכריז על כל ולד, אפילו פעם אחת, צריכה הבת קול הרי עדיין לצאת יום יום על רבבות ולדות. אשר אותו היום הוא יום 40 לפני יצירתה. ב', על פי מה שראינו לאל, שלוולד אחד יתכנו כמה וכמה זיווקים, אפילו לפני יצירתו, ואף אחר כך עד לדתו, על פי התלמוד הירושלמי, וכן גם אחר לדתו עשוי להשתנות זיווגו של האדם על ידי תפילתו, ממילא כל יום עשוי להשתנות זיווגו, לכן יוצאת בת קול ומכריזה על השינוי, ואם אין שינוי יוצאת בת קול ומודיעה שהזיווג שעד אותו יום הוא עדיין בר תוקף. עכשיו נדבר על הנושא של כאן בזיווג ראשון וכאן בזיווג שני, האם המסקנה הזאת עומדת בסתירה לדברי הזוהר. אנחנו ראינו מקודם שעל פי הזוהר הזיווג השני שלב נאמר שקשה כקריאת ים סוף, הכוונה היא לזיווג בגלגול השני. אבל גם בגלגול הזה בת קול יוצאת ומאחדת בת פלוני לפלוני. לגבי כאן בזיווג ראשון, כוונת הגמרא רק לומר שבזיווג ראשון, כאשר הבת קול יוצאת ומאחרזת בת פלוני לפלוני, זה הדבר היחיד המתרחש בשמיים, ואין מתלווה לו הקושי שבזיווג שני. ודברי רש"י במסכת סוטה, לגבי בית עמוד א', בדימורי זוג שני לפי המזל, זוג שני לפי מעשיו, גם משתלבים היטב על פי ההבנה זו. כלומר, הזיווג הראשון, בגלגול הראשון, נקבע על פי המזל. אך על פי מעשיו, בגלגול הראשון, נגזר עליו להתגלגל שנית, בשנית. ועל פי מעשיו אילו נקבע הזיווג השני. והקושי שיש בזיווג השני על פי הזוהר, הוא כדברי רבנו, רבי חיים ויטל, על פי האריזל, כפי שמופיע, כפי שמביאו מרן הרב אחידא בפתח עיניים למסכת סוטה בית עמוד א' ומסכת סנהדרין כ' בית עמוד א', ויש גם לעיין בריקנתי בדף צדיק בית עמוד א' ובשנין כ' בית עמוד א', את הסבריו על פי הקבלה לגבי מושג של בת פלוני לפלוני וזוג ראשון וזוג שני. אז לפי רב חיים ויטל פי אריזל, הקושי הוא להוציא את האדם מזיווגה הראשון בגלגול הראשון, מן המקום שנשמתו מצויה שם, כדי שיוכל לתקן את הפגמים בגלל המקטריגים שבשמיים. היינו, מחד רוצה הקדוש ברוך הוא לתקן את נשמתו, כדי שניתן יהיה להעלותה אחרי הגלגול השני למקום גבוה בגן עדן. אך מאידך, ישנם מקטריגים שנבראו על ידי מעשיו, שטוענים שאם בזיווג הראשון, שבו אשתו הייתה מתאימה עבורו, מכל הבחינות, עשה אדם עבירות קשות, כל שכן שבזיווג השני, של הגלגול השני, שהתחתן עם מישהי שאינה בת זוגו, כדברי רש"י מסכת סוטה, שהוא שינוי מסדרי הבריאה הרגילים, כפי שהיה בקריאת ים סוף, ודאי שהאדם לא יצליח לתקן את מה שפגע בגלגול הראשון. אך על אף הקושי זה, הקדוש ברוך הוא ברחמיו הרבים, רוצה לתת לבני הזוג בגלגול הראשון הזדמנות נוספת, כדי שנשמותיהם יתוקנו. עכשיו נדבר רגע על הנושא הזה של שדה פלוני לפלוני. האם זו הכרזה מן השמיים שאדם יהיה עשיר? הר"ן, במובא בפירושו של הכותב על עין יעקב, מסכת מועד קטן, י"ח עמוד ב', הוא מפרש את המשמעות המאמר שדה פלוני לפלוני במובן של הנדוניה שנותן אבי הבת לבעלה. זאת אומרת, שדה זה לא משהו נפרד מהנושא הזה של בת פלוני לפלוני, אלא הכל קשור לאותו נושא. זאת אומרת, וזה הנדוניה שנותן אבי הבת לבעלה. אמר שהכותב, שנראה לו שפירוש זה אינו דחוק. אך נראה שכוונת הר"ן היא ששדה אינו מושג במובן הרחב, לכל נכס המהווה את עיקר הרכוש. ובנדוניה ודאי שהקרקע הוא הדבר החשוב ביותר והעיקרי. ונראה שמקורו הוא בדברי רבי יוסי שקרא לשורו שדי, כפי שהראינו לאל. כיוון שהשור הוא עיקר ושבלעדיו לא ניתן לבית את השדה. כל שכן בנדוניה, שהשדה הוא הדבר החשוב ביותר בנדוניה. אמר שם כשיש שם עוד, על פי התוספות, שכתב על מה שכתוב שמם יום לפני יצירת הולדת יוצאת בת קול זו, שהכוונה היא לתחילת הריון. ונראה שמקורו של התוספות הוא מה שהובא בחז"ל, במסכת ברכות ס' עמוד א', עד 40 יום יבקש רחמים שיהיה זכר, והכוונה היא שם מעת תחילת ההיריון. מקשה המרשה, הרי אמרו חז"ל במסכת נידת דף ט"ז עמוד ב', שביום ההיריון בא מלאך ושמו לילה לפני הקדוש ברוך הוא ושואל, טיפה זו מה תעליה, עשיר או עני, גיבור או חלש, חכם או טיפש? ואם כוונת הגמרא כדברי הר"ן, שהבת קול שמחרזת שדה פלוני לפלוני, הכוונה לנדוניה, היינו אם יהיה עשיר או עני, ואם כן, מדוע כבר היא אינה מחרזת אם יהיה חכם וגיבור או להפך? ותרץ המרשה שמת הכל נגזר ביום ההיריון, אך על החכם וגיבור אין הבת קול מחרזת. וזה קשה, כי עדיין הוא לא תרץ מדוע שהבת קול לא תכריז גם על השאר, ונראה שהבת קול מכריזה רק על אבי הבת. וממילא, לנושא הזה של שדה, וממילא היא מכריזה גם על הנדוניה שהוא נותן לה, כאמנת המרשה, אם יתנו, אם חתנו של האיש יהיה אני עשיר, שהרי ייתכן שיקבל עון רב מחמיו, ויעבדהו מיד לאחר מכאן בגלל מזלו, ויהיה אני. או שאבי החתן יוריש לבנו עון רב, ודווקא כתוצאה מכך יהפך לעשיר. ושמובא שם בעין יעקב בשם הר"ן. על פי הר"ן, הזיווג הראשון בכל מקרה יצא לפועל. אם כן, מדוע זה קשה לפני הקדוש ברוך הוא? הר"ן, בעל הריף, במסכת מועד קטן י' עמוד ב', בדיבור המתחיל ברחמים, לכן יש לעיין בריקנתי, בדף שכ"ז עמוד ב', שכתב כדברי הר"ן, אך מוסיף שיתכן שלפעמים הזיווג לא יוצא לעולם אל הפועל. כל פנים, על פי הר"ן כותב, שאף שהזיווג הראשון אינו יוצא לפועל כתוצאה מתפילתו של אדם אחר, אך אין הכוונה שלצמיתות הזיווג הראשון לא יתקיים, אלא הכוונה היא רק בינתיים. וכן כותב הר"ן, שאף על פי שנגזר על האדם מן השמיים בת פלוני לפלוני, אם יוסיף איש אחר שאינו בן זוגה להתפלל להשם, אפשר שישמע לו. אף כי בסוף תתקיים הגזרה שגרשנה האיש שיתפלל עליה או ימות במירה, וישאנה אותו שהוא בן זוגה אחר כך. על פי הר"ן ניתן לומר שהזוג הראשון, הזיווג הראשון הוא אותו שנגזר בתחילה, והזיווג השני הוא זה שהתפלל וזכה בה. וקשה הדבר, היינו יש כביכול צער להשם, כל כביכול כמובן, להשם שיודע שצריך למות או להתגרש כדי לקיים את הגזרה.